שלום ושוב ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, הפודקאסט של טובי פולק. אני שוב איתכם בפרק מן המניין, פרק חדש במתכונת הקבועה, פלוס מינוס. אני כמובן משתדל לשמור על מסגרת השעה כפי שהבטחתי ולפרסם פרקים מהסוג הזה פעמיים בשבוע. אז הנה חזרתי, והיום יש לי אורח שהוא יהווה את, השיחה איתו תהווה את עיקר הפרק, ובסוף להתרעננו פינה קצרה שאני מקווה שתאהבו, אני מאוד אהבתי. האורח העיקרי שלי היום, האורח שאחריו, אני לא רוצה להגיד רודף, אבל אני כבר מנסה לתאם איתו את השיחה הזאת כמה וכמה ימים, הוא חבר הכנסת מוסי רז. אתם יודעים, מוסי רז, חבר הכנסת מטעם מרצ, האיש שכמעט נכנס כל כך הרבה פעמים לכנסת, למרות שהוא כבר היה בעבר חבר כנסת, אבל הוא באמת אחד המקרים הבודדים שבהם אתה אומר, הצבעתי לרשימה ואני איכשהו חי בשלום עם עם האנשים שנכנסו, כי זה הכי טוב שיש, או הפשרה, זאת הפשרה הכי טובה שאפשר לעלות על הדעת. במקרה של מוסי, זה אחד לאחד. זאת אומרת, אם הקול שלי היה האחרון שדאג שמוסי רז ייכנס לכנסת הנוכחית, אז אני מאושר על בחירתי. נכון, הצבעתי מרץ, ואני יודע שהרבה מאוד מהחברים שלי מאוד לא שמחים ממה שמרץ עושה בכנסת הזאת ובכלל, וכמובן ההצטרפות שלה לממשלה, לממשלת הימין המאוד מאוד ימנית. בכל אופן, מוסי רז לא מכחיש שהממשלה הזאת בעייתית, אבל הוא בדיוק כמונו, כמוני לפחות, יודע שהאלטרנטיבה הייתה הרבה יותר גרועה. אז הנה אנחנו, ואתם, כדאי שתדעו, מוסי רז הוא בעצם משה מזרחי, הוא נולד ב-1995, להורים ילידי ישראל שהיו מבני העדה הקורדית. התגייס לצה"ל, התנדב לצנחנים, לנחל המוצנח, לאחר מכן עבר קורס קצינים ומונה למפקד צוות ביחידת מגלן. בסופו של דבר הוא השתחרר כרב סרן, והוא היה מזכ"ל תנועת שלום עכשיו, עבד בוועדת הפנים והגנת הסביבה, יזם ופעל בארגון שנקרא חיים בסביבה, ייצג אינטרסים בוועדות תכנון ובנייה בגופים נוספים שעוסקים בנושאי סביבה וארגונים ירוקים, עסק בחוק השיפוט הצבאי לאיסור הטרדה מינית, הקים את רדיו כל השלום, כל בכף, כן, לא בינתן, כל השלום. הרדיו הוא אגב שידר בעברית ובערבית במקביל. הוא גם היה יושב ראש הנהלת מרץ, עוצב בזמנו במקום החמישי ברשימת התנועה החדשה מרץ ולא נכנס לכנסת, לאחר מכן עסק בתחבורה ברת קיימה, עמותה שנקראת תחבורה היום ומחר. בקיצור, עשייה ציבורית מבורכת, גם למען השלום, גם למען החברה, גם למען החברה האזרחית, לשילוב מיעוטים, לשילוב קבוצות חלשות בחברה וכן הלאה. מוסי רז הוא באמת איש הציבור שעובד למען הציבור, בין הבודדים שנשארו לנו פה, בין הבודדים שיש פה בכלל. מוסי רז הוא שליח ציבור אמיתי, ומעניין לדבר איתו דווקא על הממשלה שהוא כחבר מפלגה בכיר, חבר בה. כי אתם יודעים, הממשלה בראשות נפתלי בנט, ממשלת ימין עם סער וליברמן וגנץ ואיילת שקד ואחרים, לא בדיוק החיבור הטבעי למרץ. ובכל זאת, איכשהו בינתיים זה פחות או יותר עובד. לא ללא תקלות, אבל זה עובד. אז השיחה איתו באמת הייתה מאוד מעניינת, כנה מאוד, כהרגלו, מוסי הוא בן אדם, ככל שאני יכול לשפוט תוכו כברו, הוא אומר את מה שהוא חושב, הוא חושב את מה שהוא אומר, וגם זה די נדיר היום, אז אני חושב שאתם תהנו מהשיחה הזאת. ולסיום, באמת פינה קצרה על קבוצה שהפכה את הלוזריות לאומנות. אני לא יודע עד כמה מכם מכירים את הקבוצה השנייה של ניו יורק, את קבוצת הבייסבול השנייה של ניו יורק, את הניו יורק מטס. ארז שץ יספר את הסיפור המופלא על קבוצה באמת שהגדירה את עצמה כקבוצה שיודעת להפסיד הכי יפה. והסיפור המופלא של הקבוצה הזאת, דווקא הניצחון לא היחיד, השני, אבל באמת האליפות המיתולוגית שלה מ-1986. אז תחכו לפינה של ארז שץ על הבייסבול בסוף הפרק הזה. אבל כמו שאמרנו, הפרק היום עוסק במוסי רז, ואנחנו נעבור לדבר איתו. אז כאמור, אני פוגש את מוסי רז, שוב, כרגיל, בזום, הוא במשרד שלו בכנסת, ואני במשרד המפואר שלי, באולפן המאובזר בהוד השרון, בחדר הקטן. ערב טוב, מוסי, אני ממש רציתי אותך מאיזושהי ישיבת ועדה, אם אני הבנתי נכון.
ערב טוב, טוב. האמת שיצאתי קצת קודם, כי הייתה לי שיחה עם יוג'ין קנדל, אבל כן, למעשה התשובה היא חיובית.
יפה. אז אני רק אסגיר ואני אגיד שאני, אם יש פעם אחת שאני ממש שמח ומאושר עם הבחירה שלי, כל מי שמכיר אותי יודע שכל החיים הצבעתי מרץ, אבל הפעם אני אומר שאני שלם, בניגוד לכמה חברים שלי שמצהירים כל שני וחמישי, פעם אחרונה שהצבעתי מרץ, אני לא יכול לסבול את זה, הם פה, הם שם. אמרתי, אני הכנסתי את מוסי רז לכנסת, זאת אומרת, משיח הגיע. נכון שהיית גם קודם, אבל היית יותר מדי פעמים על הסף. אז זו תחושה קצת משונה, זאת אומרת, שאתה נכנס ופתאום מרץ חלק מהקואליציה.
ואז עוד שלושה אחריי נכנסים.
יפה, כן, אתה מבין, בכלל זה בוננזה שמרץ לא ידע כמעט מאז מה, 92. אבל כן, זאת אומרת, זה ללכת במדבר ופתאום להגיע ישר לתוך איזה נווה מדבר עצום, זאת אומרת, זה ממשלה, זה קואליציה. מרץ הייתה מוכנה לאתגר הזה? זאת אומרת, באתם מוכנים פתאום עם ממשלה כזאת ימנית וכו'?
זה בא לכולם בהפתעה, אני לא חושב שמישהו דמיין ממשלה כזו. כן, מרץ כן דמיינה את היותה בממשלה.
היא גם הייתה בעבר.
הייתה בעבר בשלוש מפלגות, בשלוש ממשלות, רבין, פרס וברק.
נכון.
אז למעשה עד על שנת 2000 מרץ הייתה בממשלה, אבל 21 שנה מרץ לא הייתה בממשלה. ומבין התשעת השרים וחברי הכנסת של מרץ, אני למעשה היחיד שיצא לו עוד קצת בשנת 2000 להיות בקואליציה. כל האחרים זה חדש לחלוטין. טוב, כבר לא כל כך חדש, כי הקואליציה היא כבר 4 חודשים, אבל ודאי שהופתענו לטובה מהתוצאות,
וזה לקח 4 מערכות בחירות, אני רק מזכיר שזה לא כאילו קרה מעצמו פתאום בבחירות הראשונות ב-2019.
נכון, אבל הופתענו לטובה גם מתוצאות הבחירות, שקיבלנו 6 מנדטים, וגם מעובדה שהוקמה ממשלה שאנחנו יכולים, אפילו הייתי אומר חייבים להיות בה. ממשלה מאוד מסובכת, מאוד לא פשוטה, מאוד מורכבת, עם הרבה הרבה יתרונות והרבה הרבה חסרונות, וגם שבעצם נכנסו גם 3, גם המקום התשיעי הוא חבר כנסת.
כן, זה בחסות החוק הנורווגי, צריך להגיד, זה לא...
שהוא חוק
חוצה... לא, אני לא נגדו.
מאוד חכם, מאוד נכון, מרץ תמיד תמכה בו, כל אלה שמסיתים נגדו מסתכלים על החור שבגרוש.
מי שקצת מכיר את עבודת הכנסת מבין ששרים לא יכולים גם לנהל את חייהם בוועדות ובמליאה לפעמים פול טיים ג'וב, זה פשוט בלתי אפשרי, זה ברור לי לגמרי. אז אתה יודע מה, בוא נקפוץ למים הפחות, נקרא לזה, פחות צלולים, ונחזור 10 ימים אחורה לנאום של ראש הממשלה שלך, שלי, אין מה לעשות, הוא ראש הממשלה שלנו, איך שלא נציג את זה, נפתלי בנט, באום, ו-out of the blue, מעבר לסיפור הזה של הריב שלו עם האקזקיוטיבה של השר הבכיר, זאת אומרת, של ראש התנועה שלך, פתאום באמת באופן, אולי נחזור לזה אחרי זה, אבל הקטע של לבוא ולהגיד מול פני כל העולם, בהנחה שהעולם מקשיב, אני לא משוכנע גם בעניין הזה, אין פלסטינים, זאת אומרת, אין סכסוך, אנחנו לא קמים לסכסוך הזה כל בוקר, הישראלים לא מוטרדים מזה, סוג של הסטטוס קבוע טוב לכולם, איך אמרה אברהם גולדה, הזמן עובד לטובתנו. זה קצת משונה, כי אפילו נתניהו, ואני לא אומר שנתניהו עדיף על אף אחד, שלא יהיה שום ספקות, אפילו נתניהו היה לו את נאום בר אילן, והוא נפגש עם אבו מאזן, ואפילו עם ערפאת, זה קצת, אני רואה שאתה זז קצת באי נוחות בכיסא, אבל אני משוכנע שזה גם באמת קצת הזיז לכם את הרעיתים במוח, כששמעתם את זה.
כן, תראה, קודם כל, זה גם לא נכון כלפי העולם, כי זה קצת, הרי כולם יודעים שהבעיה הפלסטינית בעיה משמעותית. אמר ראש הממשלה, בנאום אגב, לא מוצלח, ולא רק מהבחינה הזו, היו עוד קטעים לא מוצלחים, הוא אמר שבעצם אנחנו לא חושבים בבוקר על הסכסוך, מתפוצץ לנו הכל בפרצוף, כי באותו יום נדמה לי, או יום אחרי, נפצעו חיילים בשטחים, ומספר ימים אחרי היה פוגרום שילד בן 3 קיבל אבן בראשו.
תכף נגיע לזה, אבל בוא נדבר רגע, באמת, בוא נתרכז רגע בבנט ובממשלה.
אותו ראש ממשלה, נפתלי בנט, שהתמודד לראשונה לכנסת לפני 8 שנים, על מה הוא רץ לכנסת? על תוכנית ההרגעה. הרי אם הוא חושב, הזויה הזו, כן, של לספח את אזור C, זה גם ירגיע.
הם התרגלו, הם התרגלו.
אז על זה הוא רץ לכנסת, על זה. מה, מישהו בחר בנפתלי בנט לכנסת, כי הוא חשב שהוא מוצלח בתחום, אני יודע מה, שהתרשם מהספר שלו על המקיפה, או שחשב שהילד שקט יהיה שרת פנים טובה? לא, בחרו בו בגלל העמדה המדינית שלו, ועל זה הוא ניהל קמפיינים. בצדק מבחינתו, כי יש כאלה שחושבים שהם מאמצים את העמדה המדינית שלו, אז
יותר מזה, יותר זה, מזה, הוא זה? היה מנכ״ל מועצת ישע, והוא הוביל לפחות בחלק מהמערכות בחירות ומחלק מהכהונות הציבוריות שלו, קמפיין שלם, הוא וכמובן אנשים שהלכו איתו על סיפוח, הם דיברו על סיפוח באופן מפורש. עכשיו, או שזה סיפוח, או שזה מדינה דו-לאומית, או שזה שתי מדינות, מה שתחליט, אבל להגיד שזה לא קיים, זה נראה לי קצת, לא יודע, זה לעצום את העיניים ולהגיד איפה אני, אני לא רואים אותי, נכון? אני איננו.
צודק ב-100%, ותראה. נפתלי בנט, הסיבה, מדוע הוא לא הזכיר את הפלסטינים, היא סיבה מאוד פשוטה. הרי אם הוא היה צריך להגיד מה עמדתו על הפלסטינים, אז למה אומר מי זה הבן אדם המוזר הזה שבא לנו לפה? על מה הוא מדבר? יש עוד אנשים בעולם שמדברים כך בצורה כזאת? לכן, הוא לא הזכיר את הפלסטינים.
אתה יודע מה? לא להזכיר זה גם בסדר. להגיד את מה שהוא אמר בקטע הזה של מוסי רז וטובי פולק ועוד, אתה יודע מה, לא כל המתנחלים, למרות שהם חושבים על הפלסטינים הרבה יותר מאיתנו,
לגמרי.
הם חיים בתוכם, אבל אני אומר, לעצום את העיניים ברמה הזאת ולהגיד שזה לא מטריד אותנו, אתה יכול להגיד אין לזה פתרון, אפילו ביידן אמר את זה, בעת הזאת אנחנו לא רואים פתרון. אני לא מסכים איתו, אבל עדיין זאת אמירה לגיטימית. לבוא ולהגיד, אנחנו קמים בבוקר בכלל לא זוכרים, ולא מביאים בחשבון שיש דבר כזה, זה יותר מוזר. אבל אתה יודע, אתם לא יושבים במשרד ראש הממשלה, ואם כבר דיברנו על זה, זה באמת נורא מוזר, כי אני זוכר שכשרבין הקים את הממשלה ב-92, הנרטיב היה, ואנשי מרץ אמרו, המרצנו את רבין, זאת אומרת, המהפך שלו מהביטחוניסט האולטימטיבי, מאיש המלחמה, לא יודע אם היה איש מלחמה בתקופה ההיא כבר, אבל בוודאי הוא עם העילה של ששת הימים ושל הפלמ"ח והכל, לאט לאט הנרטיב הפך להיות, בוא נגיע להסדר, בוא, למרות שכפו עליו ואוסלו וכל הסיפורים שאנחנו יודעים. מרץ לא נראה לי ממריצה כרגע את ממשלת הימין הזאת, זאת אומרת, זאת ממשלת ימין, למרות מה שנתניהו טוען, כן? ממשלת שמאל זה לא.
יש הבדל בין להמריץ, כשאתה 12 ח"כים מול 44 ח"כים של העבודה.
בקואליציה עם העבודה, ולאו דווקא עם...
קואליציה עם העבודה, ולזמן קצר עם ש"ס, אבל למעשה רוב הזמן...
ש"ס שהייתה השמאלית יחסית.
כן, אבל למעשה רוב הזמן נסמכת על חד"ש והרשימה הערבית הדמוקרטית. אגב, אני לא בטוח שאז הייתה שמאלית יחסית אז, אבל היא לא הייתה ימנית כמו היום.
עובדיה היה לו נרטיב אחר.
אזכיר, לא תמכה בהסכמי אוסלו, אחד מהם גם מתנגד. אז יש הבדל בין זה, לבין 6 חברי כנסת שצריכים להמריץ בקואליציה של 50...
לא, אין טענה, אני לגמרי מבין את זה. אני מבין את זה. השאלה היא באמת איך חיים עם זה ביום יום, מוסי. איך אפשר, אתה יודע, לשבת עם איווט ליברמן, ועם כמובן בנט, ושקד, וסער, ואפילו לפיד, שאפשר להגיד עליו כל מיני דברים, שמאל הוא לא, אתה בוודאי תסכים איתי על זה. זה משהו שאפשר להתמודד איתו ברמה היומיומית?
מאוד קשה להתמודד עם זה ברמה היומיומית, אבל אין לנו ברירה, אין לנו אלטרנטיבה. זה כל יום, זה קשה מאוד להיות אחראי, להחלטות שמתקבלות, לתוצאות שמתקבלות, אנחנו רואים מה קורה בשטחים הכבושים, זה לא קל בכלל, לא קל בכלל.
כן, אני אגב מסכים לגמרי, קודם כל נתחיל בזה שבאמת, כנראה שכל המערכת מקצה הילד שקד ועד השוליים הכי שמאליים, שזה אתה, של מרץ, לפחות בעיניי, גבי לסקי אולי, כמה מכם, ואיסאווי כמובן, צריך היה להפסיק את הטרלול הזה של, של שלטון נתניהו ושל, ושל שלטון הליכוד, חרדים, ימין קיצוני, סמוטריץ' וכולי, אין בכלל שאלה, וזו ממשלה בנסיבות הנוכחיות בעיניי היחידה שיכולה לבוא בחשבון כרגע. אבל בוא נחזור שנייה לשטחים הכבושים, ואם אני אקח אותך ממש לסיפור של, של אותו ילד שנפצע בהתפרעות לפני כמה, 4-5 ימים, הסיפור הזה רואים מדהים, כי הצילומים כל הזמן משודרים, אנחנו רואים את זה לייב בפייסבוק, לייב בטוויטר, לייב במערכות השידור העצמאיות של החבר'ה האלה, ואני יודע מזמן שירדתי מספיק שנים בשטחים בשביל לדעת איך זה עובד באמת, גם כעיתונאי אחר כך, הצבא לא שולט בשטח, והצבא, המדינה לא שולטת בשטח, זאת אומרת, אתה בא לשם ואתה כמעט, לא יודע איך להגדיר את זה, אתה אפילו לא נציג השלטון ובטח לא נציג הממשלה, אתה סוג של עוד מישהו מרבנים למען זכויות אדם במובן הזה, איך אפשר לתפקד בצורה כזאת?
תראה, למעשה נערי הגבעות השתלטו על השטחים, והשתלטו על חלקים נרחבים מצהל, ומבלי לשרת בצהל,
רובם. כן, טוב, הוא גם לא רוצה אותם, צריך להגיד גם את זה.
שר הביטחון ממלא תפקיד מאוד 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 שלילי במה שקורה כאן. אני חושב ש... תשמע, איך יכול להיות שהוא לא ישמע אמירה ערכית אחרי מה שקרה במפרק? איך יכול להיות שהוא לא ישמע אמירה ערכית אחרי שקצין בכיר תקף עשרות ישראלים ופצע את חלקם? אדם שמשלמים לו כדי להגן על ישראלים והוא תוקף ישראלים. לא,
ועל מה? על מה? כאילו, לא היה שם כלום הרי, סתם.
על שום דבר, אני הייתי שם וראיתי.
כן.
איך יכול להיות שהוא שותק שילד בן 3 שיושב בביתו, חוטף אבן בראשו ונפצע?
אגב, לפני כמה שבועות היה גם את הירי, את הירי שהרג עוד ילד בן 8 או משהו כזה.
כן, איזה מין שר ביטחון זה בכלל? איזה מין שר ביטחון? זה פשוט כישלון אדיר. כישלון אדיר, ואיתו אנחנו צריכים לחיות. הוא עוד לא הכי ימני בקואליציה הזאת. הוא קטסטרופה.
אני מודע.
הוא קטסטרופה. הוא לא, זה פשוט בושה שיש שר ביטחון כזה, אבל זה המצב. עכשיו, תראה, אני הלכתי לבקר את הילד, בן 3 ו10 חודשים.
היית חבר הכנסת או נציג הממשלה, או לא כנציג הממשלה, לפחות חבר בקואליציה היחיד שהגיע לשם, נכון?
כן, אני גם לא חושב שמישהו מהאופוזיציה הגיע, כן? לא ראיתי שהיה שם מישהו, אני לא ראיתי, אני רוצה להגיד. אני הלכתי לבקר אותו, הילד נפצע ביום שלישי, אני הגעתי ביום חמישי. רציתי אולי להגיע ביום רביעי, אבל היו לי הרבה ישיבות בכנסת. ואומרים לי, הנה, זה הדוד שלו, פה איתו. הילד, ומי, אני חשבתי, אולי ההורים הלכו לשתות קפה או לישון טיפה, בטח היו איתו כל הלילה. שאלתי, איפה ההורים? אמרו לי, להורים אין אישור כניסה לישראל. להורים אין אישור כניסה לישראל. אין להם אישור, זה לא, זה ישראל, הם לא חיים בישראל, אין להם אישור בשביל להיפצע או בישראל. עכשיו, הדבר הגרוע ביותר הוא, זה לא שלא הנפיקו להם אישור כניסה, זה שההורים האלה אפילו לא חשבו, שהצבא העלים הזה שמולם ייתן להם להיכנס לישראל, הם אפילו לא חשבו לבקש אישור כניסה, זה הדבר הגרוע. אגב, ברגע שפרסמתי, לא ברגע, לקחתי פה נזמן, אבל ברגע שראו את זה, בצבא מיד דאגו לאישור כניסה, כן?
כן, ראיתי.
אבל איפה אנחנו? ואיך אנחנו יוצרים מצב שאנשים שתחת שליטתנו, שלפי החוק הבינלאומי אנחנו אמורים להגן עליהם, לא מאמינים לנו לכלום.
תשמע, אנחנו רואים את זה עם יולדות במחסומים, אנחנו רואים את זה עם חולי סרטן, עם ילדים חולי סרטן. היה לי, שוב, זה לא איזה גבורה גדולה, אבל השתתפתי באיזשהו פרויקט, אני לא זוכר קוראים לו כרגע, של הסעת ילדים חולים.
בדרך להחלמה.
יפה, דרך להחלמה, נכון. והסעתי מדי פעם את המשפחה, את הילדים שמטופלים בשיבא, בבניסון, כל מקומות כאלה. והסיטואציה הזאת היא כל כך מוטרפת. היא כל כך מוטרפת, ואם אין להם את המתנדבים האלה, הרי מה, אפילו אם אתה רוצה לשלם על מונית, אין מונית שתעשה את זה, זאת אומרת, הכל, זה back to back כמו הסחורות במחסום ארז, זאת אומרת, אתה צריך להעביר את האנשים האלה דרך המחסום, מונית מחכה להם בצד השני, המתנדבים מחכים להם בצד הזה, יש פה משהו כל כך מטורף, טוב, נו, אנחנו יודעים, אנחנו חוזרים לסיפור של הרסיס בישבן. השאלה היא באמת, ואני עכשיו, בוא נעזוב רגע את הביץ ובייץ, את העוולות הקטנות, נפתח טיפה את הפריזמה. אנחנו היום, שנת 2021, הסיפור של הכיבוש הוא 54 שנה, מה שעשו בזמנו שלוחי בגין ושרון, אבל גם פרס ורבין ואחרים, פרס בעיקר, זה שאפשרו, תוכנית אלון, זה שאפשרו לגוש אמונים בהתחלה ואחר כך ליורשיהם, להתיישב ולהתיישב ולהתיישב, והיום נוער הגבעות והכל. מוסי, זה רברסבילי? יש לנו לאן לחזור?
תראה, אם היה שמאל ב-67 שחשב שאנחנו יכולים לחזור לקו הירוק, ומעבר לקו הירוק תהיה מדינה פלסטינית, אגב, בודדים אמרו את זה ב-67.
לא באליה ו...
גם בצד הפלסטיני.
סרטאווי נדמה לי.
הם היו בודדים. זה ברור שזה פרסה בלתי אפשרי היום. זה לא רברסבילי לשם.
אז שתי מדינות, שתי מדינות ירד מהפרק? שתי מדינות כשתי מדינות?
לא, 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 זה לא אמרתי. שתי מדינות זה עדיין הפתרון האפשרי היחיד. לא האידיאולוגית היחיד
שאני... אז אתה מדבר על קווי 67.
אני מדבר על קווי 67, עם חילופי שטחים מוסכמים ביחס של אחד לאחד, עם יצירתיות רבה. כי בוא, הרי קו הרכבת לירושלים לא יועבר לשליטה פלסטינית, למרות שהוא עובר בשטחים. כביש מספר אחד,
כן, אני יודע.
לא יועבר לשליטה פלסטינית.
יש כמה כפרים שנמחקו באזור פארק.
עכשיו, ארבעה כפרים שנמחקו,
אנחנו זוכרים את זה טוב. כן.
בהסכמי אוסלו התחייבנו שאנחנו נחזיר אותם, אבל לא, בהסכמי אוסלו לא קיימנו אף התחייבות, אז גם את ההתחייבות הזו לא.
גם על זה אפשר לדבר, על הסכמי אוסלו, שכולם מנעצים, ולי יש דעה אחרת לגמרי בעניין, אבל זה
פורט. הסכמי אוסלו ישראל לא כמעט שום פרט בהסכמי אוסלו. כמעט, אגב, זה אגב רבין ופרס, זה לא
רבין. אז הערת אגב שלי לגבי הסכמי אוסלו, שבעיניי הם היו אולי הסיכוי הריאלי ביותר להתקדם למשהו, שהם היו הסכמים שהיו בסיס באמת מדהים, יצירתי, בצורה בלתי רגילה, לאיזשהו צ'אנס שמשהו יקרה, ובגלל זה, בדיוק בגלל זה, החמאס ששני הצדדים חיסל אותם, אבל זה דבר אחר.
וכדי לא לפתור מאחריות, יש אחריות גם לממשלת ישראל, שלא קיימה את הסעיפים שהייתה צריכה.
אמרתי, החמאס בשני הצדדים, מוסי, התכוונתי לזה.
לא, אמרתי, ממשלת ישראל גם שלנו, של העבודה מרץ.
כן, כן.
משום שרבין היה צריך לצאת תוך ארבעה חודשים מאז עבריחו, ולא יצא.
והיה צריך לעוף אחרי רצח, זה, למערת המכפלה, לעוף מחברון.
היה צריך ולא עשה, אבל הם דברים שהיו כתובים בהסכם. היה צריך להחזיר את הקורים האלה, ולא החזיר, היה צריך לצאת מאז עבריך תוך ארבעה חודשים.
אבל בוא ננסה להתקדם, איפה אנחנו עומדים היום בכל הקרס הזה?
אנחנו צריכים, יכולים להגיע לשתי מדינות, במודל שמאוד דומה ליוזמת ז'נבה, עם החלפת שטחים, ואפשר גם כל מיני פתרונות יצירתיים. מה אני מתכוון פתרונות יצירתיים? הכל בהסכמה, הכל אני מציע, זה אפשרי רק אם גם הישראלים וגם הפלסטינים הסכימו. לדוגמה, אם אנחנו ביוזמת ז'נבה מדברת על 110 מטר, קילומטר מרובע מהשטחים הכבושים שנשארים בשליטה ישראלית, בעיקר ההתנחלויות הגדולות, מעלה אדומים, ביתר עילית, מודיעין עילית, הקרובות לקו הירוק וגם, ו-110 קילומטר מרובע בדיוק אחד לאחד שאנחנו נותנים להם בתוך מדינת ישראל, בדרום הר חברון, באזור בית ג'וברין, מערב הנגב, מי אמר, יכול להיות שאנחנו יכולים לתת להם, לדוגמה, שדה של גז בים.
נמל, דיברו על נמל בעזה.
נמל, זה גם לתת, כן, אבל נמל עזה שייך להם.
כן, אבל אנחנו צריכים את האישור שלנו לזה, כן.
כן, 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 לא, אבל אני מדבר לתת שטח.
כן, 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 ברור לי.
במקום, נאמר, בים. שנית, כמובן, ישנה הבעיה של המתנחלים. אז באמת, מעט ג'נבה 80% מהמתנחלים נשארים, אבל גם ה-20% שצריכים להתפנות זה הרבה, זה כבר לא מעט אנשים.
כמה היום יש? חצי מיליון בערך?
כן, וזה גם במקומות שז'נבה, זה יש בערך 150-160 אלף שצריכים להתפנות.
שזה מספר, זה מספר רציני מאוד.
כן, כי שאני אומר 80% אני כוללתי גם את ירושלים. אז יכול להיות שאפשר להגיע להסדרים של 150 אלף איש שכבר צריכים להתפנות, יכולים לקבל אפשרות בין פיצויים נדיבים בישראל, לא כמו שקיבלו גוש קטיף, שזה היה ממש מחירת חיסול של המדינה, אבל פיצויים נדיבים מאוד בישראל, לבין לדוגמה להישאר בשטח בשליטה פלסטינית?
זה לא ריאלי, זה לא יקרה.
אני לא יודע, מי אמר שלא?
זה מתכון ל... זה מתכון ל... לא יודע.
זה מתכון לבעיות, אני מסכים, אבל תשמע, אנחנו נצטרך לפתור את הבעיות שלנו.
זהו, שנראה שכולם מעדיפים איכשהו לדחות את זה לעוד דור ולעוד דור ולעוד דור,
ככל שתדחה את זה יותר, זה הבעיה תהיה יותר קשה לפתרון.
לדורות הבאים, אנחנו כבר לא נהיה פה.
כן, יכול להיות שאנחנו לא נזכה לראות הפתרון הזה, זה יהיה עצוב, אבל אני לא רוצה שיהיה קשה לילדים שלי, ואין לי עדיין נכדים, אבל יהיו לי, לא רוצה שיהיה להם קשה. רוצה לפתור את הבעיות.
אני איתך לגמרי שזה נוגע אגב גם למשבר האקלים ולהרבה מאוד דברים אחרים.
וזה שקרים. אגב עוד דבר, אפרופו נאומו של נפתלי בנט, מי יכול להסביר לי מדוע הוא לא הזכיר את משבר האקלים בנאום שלו? איזו סיבה בעולם, הפלסטינים הבנתי.
כן.
הוא מצדיק, אבל מבין, איזו סיבה בעולם? אתה ב-2021, וגם ממשלת בנט עשתה כמה דברים בתחום של משבר האקלים.
בשיתוף מרץ אתה? צריך, אתם מחזיקים כן? את המשרדים הרלוונטיים לעניין הזה.
כן, אז איפה אותה, נפתלי?
אני אגיד לך מה ההשערה שלי, והיא לגמרי ההשערה של ליימן, של צופה מהצד, שאין לו שום קשרים במערכת הפוליטית, או איזושהי אומרה להבין את בנט. אני חושב שזה פשוט הדרך השמרנית, הקלאסית, של בארצות הברית זה הרפובליקנים, וכמובן המהדורה הטראמפיסטית שלהם, ופה, אתה רואה, פורום קהלת, תשמע, אנחנו ככה, אתה יודע, דיברתי עם זהבה גלון על זולת, ובאיזשהו שלב הגענו לקטע של המימון, ואיך מחזיקים מערכות, אתה יודע, דמוקרטיות, הומניטריות וכו', והיא דיברה על זולת, והגענו למסקנה שמה שזולת, אתה יודע, תקציב הפיצוחים הדו-שבועי, או של יום שישי של קהלת, יכול היה להחזיק זולת כזה שנה שלמה. תמיד, גם כשהקמתי את העיתון העצמאי, ומסביב היו כל מיני יוזמות עיתונאיות עצמאיות אחרות מימין, איכשהו ערוץ 20 וערוץ 7 וכל אלה, יש שם כסף, ופילנטרופים, או לא פילנטרופים, נדלסון הוא לא פילנטרופ, גופים אחרים, ימניים, מוכנים לשים המון כסף בשביל לקיים את האידיאולוגיה שלהם, ובצד שלנו, נאדה, פשוט אין כסף.
זה נכון ומצער, זה נכון ומצער.
אוקיי, אז אתה שאלת על בנט ומשבר האקלים, אז אני חוזר רק בשביל לסכם את הנקודה הספציפית הזאת, אני חושב שאמרנו פורום פועלת, אבל אני חושב שזה באמת הגישה השמרנית של בוא לא נזיז את האונייה, בוא לא נזעזע את הספינה, זה לא מספיק חשוב, זה יסתדר מעצמו, שאחרים ידאגו לזה. הרי אם הוא היה אומר משהו כזה, היו קמים עליו, מישהו היה קם עליו. עכשיו, עם הפלסטינים, מוסי רז קם עליו, איזה בלוגר או איזה פודקאסטר התנפל עליו.
שם אתה אומר זה יהיה כהלת.
שם זה אנשים שיש להם יד על השיבר. אבל זו רק השערה שלי ושלא התנפלו עליי, לכאורה. אני לא, אין לי ידיעה מבפנים לגבי הדבר הזה. בוא נתקדם עוד צעד אחד קטן קדימה עם הסיפור הזה של השטחים ושל מה שקורה בשטח. הסיפור של הצבא, ועכשיו אנחנו בדיוק, ממש לפני כמה שעות דיברו על החלטת ממשלה, שאני לא יודע איך הם הולכים לממש אותה, שגם במגזר הערבי הישראלי, עם כל הכאוס והרצחנות המטורפת והאלימות באמת הבלתי נתפסת, יכניסו את הצבא ואת השבק. עכשיו, הצבא שלנו לא מצליח להסתדר עם יהודים ועם שטחים שהם בשליטה מלאה שלנו והכל. כששם, אתה יודע, יש שבק ששולט בשטח, הוא ארגון ביטחון. מה הולך עם הדבר הזה? זאת אומרת, האם השבק והצבא יוכלו להתעסק עם ערביי ישראל? לעבור, להחליף פאזה מהשטחים שגם בהם הצבא לא שולט, שאין משטרה בכלל? וגם להכניס את כל הדברים האלה לתוך הארץ, זאת אומרת, יש פה איזשהו, לא יודע מה, סממנים של איבוד שליטה מוחלט, איך אתה חי
את זה? כן, תראה, הכנסת הצבא, היא הכנסת פי לחנות חרסינה, זה עלול לגרום נזק נוראי, היו גם חכמים, גם מהשמאל, שהציעו במלחמת מאי להכניס צבא לערים המעורבות, טוב שזה לא קרה, זאת תהיה טעות, הצבא לא יודע להתנהג במצבים כאלה,
אנחנו רואים את זה כבר 50 שנה. אנחנו רואים את זה 50 שנה.
מישהו בא עם בקבוק מים, הוא הורג אותו. זה יהיה קטסטרופה. השבק זה דבר אחר. השבק, אגב, הוא כבר שם. השאלה מה הוא עושה שם.
כן.
היום סייני השב"כ הם חלק מהגורמים האלימים. השב"כ צריך להיות שם כדי לעצור את האלימים. זאת אומרת, נדרש שינוי
משימה. מה זה גורמים אלימים? הם מקבלים חסינות מהמשטרה ומהשב"כ בשביל לפעול כארגוני פשע בתוך כפרים ויישובים ערביים ישראלים.
נכון, לכן השב"כ צריך להיות שם, אבל צריך לעבור שינוי פאזה. וכמובן, יש מטלה קשה פה למשטרה, אבל משמר הגבול, שאגב משמר הגבול הוא יעיל מאוד בדברים כאלה. זה מפתיע אולי שאני אומר את זה, אבל הוא היה יעיל מאוד בחוכמה וברגישות.
לשם כך הוא נולד, זאת אומרת, זה משטרה שהיא חצי צבא, אבל עדיין כוח שיטור, זה נחשב, אני זוכר את זה בקודים של הצבא, הם הכחולים.
אני חושב שהייתה להם הצלחה גדולה במאי, במלחמה, בערים המעורבות. אני יודע, יש לי חברים, בעיקר ערבים, אבל לא רק, שאמרו לי, תראה, הם יכנסו, היו הרוגים. לא, הם נכנסו ופעלו. תמיד יש את זה שמרביץ, ברור. אבל באופן כללי, הם ביצעו פעולה טובה.
כן, טוב, גם יש את הלקחים של אוקטובר 2000, אתה יודע, ועדת אור, אנחנו בדיוק...
שהם הופקו.
הם הופקו.
האירועים האלימים האלה היו ארבעה הרוגים, שניים יהודים, שאחד נרצח ב... לא ממש לינץ', אבל בשריפה של מלון, ואחד ברגימת אבנים, ושניים ערבים, אחד מכדורי התושבים יהודים בלוד. אני לא נכנס בכלל לכמה זה היה...
כן, לא, גם היה ביפו ובבת ים, והיו מקרים.
כן, לא, אבל לא היה ביפו, ואחד שנהרג מאש המשטרה באום אל-פחם. לא ניתן לשוות את זה לשנת 2000.
לא, אין ספק בכלל, אבל אם אנחנו באמת רוצים לדבר כרגע על מה שקורה במגזר הערבי הישראלי, נקרא לזה בחברה הערבית, האם לממשלת ישראל, למשטרת ישראל, והיום אתם חלק, כחלק מהממשלה, יש לכם אחריות שהיא כוללת גם על זה, אני לא בטוח שלשמחתכם, יש בכלל איזושהי דרך, פעול אתה יודע מה, לא מהיום למחר, לא תוך שבוע, לא תוך חודש, אבל איכשהו לנסות להיכנס לתוך ה... לבער או תחת הזאת ולעשות משהו, זאת אומרת, יש לנו את הכלים, המדינה יש את הכלים בכלל להתנהג בתוך הסיפור הזה, לקדם אותו לשמור?
כן, למדינה יש את הכלים, למשטרה יש כלים, משמר גבול יש כלים, לשב"כ יש כלים, ודאי. אין דרך לעשות הוקוס פוקוס שהפשיעה תעצר ביום, זה להיכנס למלחמה קשה, לאסוף את הנשק הבלתי חוקי, אגב, אין סיבה שיהיה נשק חוקי, לאסוף את הנשק.
עזוב, אני לא יודע מה זה נשק חוקי, אם מישהו, אם אני, אוקיי? אני, שהיה לי פעם נשק, ברזרתי, לא משנה, הולך עכשיו לבקש נשק, לא ייתנו לי. מה פתאום, למה? מה פתאום שיתנו לך נשק?
לא יודע...
אז יש מאבטחים פה, שם, אבל...
ייתנו, הייתי בצבא, הייתי פה, הייתי שם, עזוב. לא צריך נשק בידי
אזרחי. אבל אני אומר יותר מזה, אם דיברנו על הצבא קודם, מאיפה כל הנשק הזה הגיע? הרי זה... בדיוק, אף אחד לא שמר על הנשק.
ברוב המקרים זה עבריינים יהודים שמוכרים לעבריינים ערבים. עכשיו, אז לאסוף את הנשק, לפעול ולנסות להיות יותר נוכחים, לא בתחנות משטרה, לא להקים עוד תחנות משטרה, להיות נוכחים בשטח, לנסות כמה שניתן לתפוס ולהעמיד לדין את העבריינים, בלי חסינות ובלי משחקים, ולשים יד על השוק השחור, לשים יד על אלה שמשלמים פרוטקשן, לא על אלה שמסכנים, משלמים מסכנים, אלה שדורשים.
אלה שגובים, כן, גובים בחזור.
לתת עונשים חמורים, תקשיב למה שאני אומר, כי זה לא נאמר. צריך לאסור על שימוש בכסף מזומן, אולי 10 שקלים לסבלף, ולא יודע, ולתת עונשים חמורים למי שמחזיק בכסף מזומן. זה חלק גדול מהפשיעה המתבססת.
כן, אני יודע שיש היום המערכת הבנקאית קיבלה אחות, זאת אומרת, הממשלה,
משרד האוצר קיבלה אחות. כן, אבל זה שטויות, אסור לך לעשות עסקה במעל 10,000 שקל.
כן, אבל ברור לי לגמרי ש...
אסור עסקה במעל 10 שקלים. ואם תופסים אותך בכסף מזומן בזה, להעמיד אותך, צריך לשנות את החוק, כן?
כן.
כולנו גם נסתגל לזה, לתת את הזמן. זה חלק משמעותי מהפשע, שלאף אחד לא תהיה אשליה בעניין הזה. אגב, למה מזומן במדינת ישראל היום, בשנת 2021?
סמים ונשק.
איזה בן אדם ישר צריך באמת מזומן?
לא אני, אני אף פעם...
בן אדם ישר לא צריך מזומן.
אפילו טיפ לשליח, אני לא מצליח למצוא.
רק רמאים צריכים מזומן, נכון? חלק ישרים משתמשים במזומן מתוך הרגל.
כן.
אבל צורך במזומן יש רק לרמאים.
אני נוטה להסכים איתך בדבר הזה, אני רק חושב ששוב, זה עניין של שליטה ואכיפה, זה נורא נורא מסובך, כי באמת, כמו שדיברנו על מה שקורה בשטוחים, וכמו שדיברנו בהרבה מאוד מגזרים אחרים של החברה, אם זה בהתנחלויות וסביבן, נוער הגבעות ומעל עליו, דברים שקורים בחברה הערבית, התחושה היא שאנחנו עוברים סוג של לבנוניזציה, לא נעים להגיד, זאת אומרת, יש פה, לא יודע אם צבאות פרטיים, אבל מה שראינו אתמול רק באום אל פחם, עם, עם, עם אותם שוטרים שלא כך ידעו מה הם הולכים לעשות שם, והגיעו שני מסכנים כאלה מול חבורה של אנשים שלא עשו להם חשבון, זה לא...
כפר קאסם, כפר קאסם.
נכון, 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 סליחה, אני לא יודע למה זה כל הזמן קופץ. והתחושה היא שיש, לא יודע, אובדן דרך, אובדן השתונות, פחד, אני אשן לך סתם דוגמה, אתה לא שר המשטרה, אבל באמת פה, אני גר בעוד השרון, והיו פריצות וזה, אז פעם או פעמיים שהיו, ממש אצלי בבית, היה לי איזה חברת שמירה פרטית שלי, לשכונה, והחברה האלה הגיעו, וכמובן שמי שפרץ כבר ברח והכל, משטרה אחרי חצי שעה הגיעה, ומה קורה אז? השוטרים יושבים בניידת, 4:00 לפנות בוקר, מחכים חצי שעה, רושמים דברים בתוך בטלפון, לא יודע מה, בתוך הניידת, הם לא יוצאים מהניידת, עד שהם לא משוכנעים, שאין אף אחד בסביבה, ואז הם באים ואומרים, אוקיי, תזמינו שמי. כאילו, סליחה? מה זה? עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בהרבה מאוד מקרים, שהם הרבה יותר חמורים, כמו מקרי רצח ואונס, ואלימות במשפחה, ואלה וכך דברים, אנחנו לא באמת מסודרים בסיפור הזה של הביטחון האישי. אני רוצה שנעשה פה שנייה אחת הפסקה מתודית, אני אכניס איזשהו קטע מעבר ונעבור טיפה על החברה האזרחית ודברים נוספים ואני אשחרר אותך כי היום שלך היה ארוך. חזרנו. אז מרץ בממשלה, ויש כמה דברים שהם, נקרא להם הדגלים שמרץ הגיע איתם מעבר לסיפור השלום ושתי מדינות והשטחים וכו', יש כמו ברית הזוגיות שדיברתם עליה, כמו תחבורה ציבורית סבירה בסופי שבוע, כמו רענון מערך הכשרות, למרות שנדמה לי שפה בעניין הזה דווקא השר מימינה עושה מהפכות, שזה מבורך כמובן, אני לא, וכל הסיפור של התרת הגונות, אלה ואחד דברים שקשורים בעבודה על הצד האזרחי. אז בואו ננסה, תן לי סקירה קצרה, אני לא מצפה שתגיד לי איזה הישגים השגתם בשלושה חודשים, כי זה באמת תקופה סמלית כמעט, אבל איך הדברים נראים מבפנים?
באמת יש דברים שמצליחים לקדם, בעיקר לא בכנסת, לא בממשלה, אלא במשרדים הרלוונטיים. אם אני לוקח לדוגמה את משרד הבריאות, מקבלים תרומות דם מהומואים, וואו, הגענו
של 2021. פתאום אפשר, תוך רגע.
מקדמים ביטוח בריאות למבקשי מקלט, מאפשרים ביטוח בריאות לבני זוג של פלסטינים. תחשוב, הדברים האלה לא היו אפשריים עד עכשיו.
והם כל כך פשוטים, ובשנייה אחת, ואף אחד גם אפילו לא פותח את הפה.
לגמרי.
זה מדהים, אגב, שמעתי שיש גם תחבורה ציבורית בשבתות בתל אביב עכשיו, כלשהי.
לא יודע, לא שמעתי.
משהו חינמי כזה.
כן, אבל זה של העיריות, וזה קרה קודם. העבירו חיסונים לפלסטינים. ההחלטה היום, בעצם, לפתוח את אבו כביר גם בשבת. אתה יודע שאבו כביר היה סגור בשבת? כל שבת הייתה בעיה של אנשים שנהרגו, נרצחו, נהרגו בתאונות דרכים, שרוצים לקבור את ביתיהם. עכשיו, היהודים עוד איכשהו מקבלים את זה. הערבים אומרים, מה אתה רוצה ממני? כן, מה אתה רוצה ממני? אבו כביר סגור, אני לא יכול, הבן אדם מת ביום שישי, צריך להיקבר ביום ראשון. תראה איזה דברים אבסורד.
כן.
במשרד להגנת הסביבה, קידום של ההחלטה לעבור לכלכלה דלת פחמן, מיסוי של כלים חד פעמיים, משרד התחבורה, אגרת הגודש, זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות הישגים בתחומים החברתיים, בתחומים הסביבתיים, בתחומים הכלכליים שהם חשובים. עצם זה ששרים ישראלים נפגשים עם שרים פלסטינים, זה מעט מאוד, אבל זה יותר ממה שהיה קודם.
כן, ראיתי שמי זה כעס, אביר קארה, כעס על אורוביץ שנפגש עם אבו מאזן, שזה באמת ממש דרמה. הסיפור הזה של אתה אומר אבו כביר, ולרגע לא ככה הבנתי על מה מדובר, אבל זה עגום, אבל זה חשוב, אבל על כל השאר, כמו גם ההתייחסות למשבר האקלים, והניסיון לעבור לאנרגיה כמה שיותר ירוקה, והתחברות לאמנות בינלאומיות חדשות, שאם זה האיחוד האירופי, אם זה מול ארצות הברית, אם זה ארגון, ארגון הבריאות העולמי, כל הדלקים הפוסילים והכל. עד כמה באמת שאר השותפים בממשלה הולכים איתכם בעניין הזה? הם נותנים לעבוד או שאתה מרגיש שמדי פעם השמרנים צצמים רגליים?
בנושאים האלה נותנים לעבוד.
אגב, זה, זה, שזה מעניין, כי החיבור פה הוא חיבור חילוני כמעט. זאת אומרת, חוץ ממנסור אבאס, שנדמה לי שהוא הדתי היחיד בכל הסיפור.
לא, גם נפתלי בנט דתי, גם מתן כהנא דתי.
אוקיי, אני לא אכנס עכשיו למידת הדתיות של נפתלי בנט, כי זה באמת לא מהעניין שלנו, אבל הוא לא חרדי, הוא לא מייצג, והם לא רוצים שהוא ייצג את המגזר הדתי-לאומי, צריך להגיד. זאת אומרת, הוא כמעט דגל סמרטוט אדום.
למרות שיש להם גם מצביעים רבים במגזר הדתי-לאומי, אגב.
לא, לא, ודאי, ודאי, אבל אני אומר, ההתנהגות של הממשלה לא הולכת איתם, זאת אומרת, בקטע הזה. זה נראה יותר אזרחי, והחיבור המפליא ביותר בעיניי כרגע, זה החיבור של איווט ליברמן עם האינטרסים של קצת הרשון הזה, אתה צוחק, ואני גם, כי מי בכלל העלה על דעתו, אתה יודע, זה מסוג הדברים ש... וגדעון סער, הילד שקד, אני מעדיף לדלק כרגע, זה כואב לי מדי. אבל זה באמת מעניין, השאלה אם באמת יש תקומה לחילוניות, עם מרכאות או בלי מרכאות, כי התחושה הייתה עד, ממש עד לאחרונה, שהכיוון שלנו הוא הדתה, 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 פונדמנטמליזם שהולך ומתגבר, כל הסגירה בשבתות ותחבורה ציבורית ואלה ואחד דברים. נראה לך שזה, אני אשאל כמו ששאלתי לגבי השטחים, זה רברסבילי? זאת אומרת, יש לנו סיכוי?
כן, תראה, אני אגיד לך, אני חושב שתראה, יש הדתה ויש כפייה דתית, הדתה אגב זה ביטוי חדש, קצת בשפה העברית לפני 10 שנים בערך, פלוס מינוס.
כן, זה נכון.
והוא נובע בעיקר, אני אקרא לזה, הפיכה הדרגתית, בעיקר בתחום החינוך, קצת בתחום החיים היומיומיים, ליותר דתיים. יש כפייה דתית, הישנה והטובה והרעה.
כן.
עכשיו תראה, הסטטוס קוו הופר בכמה מקומות לכיוון החילונים, אבל הוא הופר גם הרבה, כאילו, הוא הופר יותר לטובת החילונים מאשר לרעת החילונים.
אני טוען אחרת, אני
מזכיר לך איך שם... נראיתה פה השבת שאנחנו היינו ילדים.
נכון.
הכל סגור.
נכון.
איך מי שרצה לאכול לא כשר, אני היום טבעוני אז אני אוכל כשר, מי שרצה לא לאכול כשר, לא היה דבר כזה.
מה, לחם, לחם ב, ב, בפסח, בכלל מי היה מעלה הדעת?
לחם בפסח. מי אלא בדעתו, נישואים אזרחיים, היום אין, נכון, אבל רבע מהאוכלוסייה מתחתנים בנישואים אזרחיים.
או לא מתחתנים,
לא היה דבר כזה.
עושים חוזים,
פרטיים. כן, לא היה דבר כזה. הכרה בלהט"בים, לא הייתה. לא, לא, זה אגב קשור יותר לליברליזם, פחות לדת. זאת אומרת, אם יתנו הדתיים שהסטטוס קוו הופר לרעתם, יכול להיות שיש להם על מה להתבסס.
אני די מסכים איתך ברמה המעשית. תמיד אמרתי שהסכנה הגדולה בעיניי, וכשהיה רצח רבין ראינו את זה, ואנחנו רואים את זה בשטחים, הסכנה זה הדתיים הלאומיים.
השילוב של הדתיים הלאומיים.
החרדלים, מה שנקרא, כי עם הדתיים אפשר היה להסתדר ואפשר להסתדר, זה נכון גם לגבי כל המדינות בעולם בעצם, חוץ מאשר אולי אפגניסטן היום. אבל או איראן, אבל המציאות במדינה מערבית סבירה, כמו ישראל, כמו שהיא רצתה להיות, כמו שהיא הופכת להיות בעצמה, גם העלייה הגדולה של ברית המועצות לשעבר, זאת אומרת, באו לפה 1.5 מיליון, אולי 2 מיליון אנשים שמאוד מאוד רחוקים מהדת, נכון שהם ימנים, אבל הם רחוקים עוד מלהיות דתיים, רובם. המציאות בשטח היא שיש את מתחם געש פתוח, ומתחם בילו פתוח, ואת שיבת הכוכבים, והשיירות והפקקים בשבתות ובחגים זה טירוף אחד גדול.
נכון.
אגב, לפעמים אני מתגעגע לסגר או לאיזה יום כיפור שיהיה קצת שקט בלי מכוניות, אבל זה ביני ובינך, זה לא המלצה גורפת. אז מאוד קשה, מאוד קשה גם לדתיים, ואני חושב גם שיותר מאשר החרדים דרשו את זה, נדמה לי שנתניהו מהלהיטות שלו, תקופת נתניהו, אני אומר את זה כעידן, מהלהיטות שלו לשמר אותם קרובים, נתן להם הרבה יותר ממה שהם ציפו לקבל אפילו, במובן הזה של חקיקה דתית. תראו כמה אני נותן לכם, הם לא היו דורשים חלק גדול מהדברים, זה לא היה אכפת להם כל כך, זאת אומרת, כל מה שלא היו מתערבים להם בחיים. השאלה היא באמת האם אנחנו יכולים לחזור להיות, או יודעת כמה היינו כאלה, אבל איזושהי חברה קצת יותר סבירה, נורמלית, שפויה, רגועה, כי מה שראינו בסוף עידן, בשנתיים האחרונות של נתניהו, ואנחנו רואים את זה גם היום קצת, קצת פחות, זה טירוף, אנחנו בטוויטר ביחד, שמה, זה באמת בלתי נסבל, זה גסות רוח ואלימות מילולית שקשה להכין. לאן זה הולך? לדעתך.
אני חושב, טובי, שאם אתה שואל על האלימות המילולית ועל האלימות בכלל, גם כאן אני רוצה טיפה להפתיע. אני חושב שהחברה שלנו, אני עוזב את הפשיעה בחברה הערבית בצד, היא פחות אלימה מאי פעם, אבל שחלק גדול מהאלימות מתנקז לרשתות החברתיות, מה שלא היה לנו בעבר. תשמע, אני זוכר, שכשאני הייתי מפגין עם שלום עכשיו, לא פעם ולא פעמיים, חטפנו מכות. גם פעם אחת נזרק רימון ונרצח.
כן, אמיל גרינצווייג. אנחנו זוכרים את זה.
ונפצעו אנשים. אבל אגב, הדבר החשוב באותה הפגנה, מלבד הרימון שהוא נרצח, שכל הדרך הייתה אלימות ומכות.
זאת אומרת, מצד הלפידים, הסיפור הגדול של כיכר ציון.
נכון, וזה לא היה כל כך חריג. אני זוכר שרבי.
אני זוכר את ההפגנות נגד פרס בפתח תקווה, עם הסכינים שהופכו, העגבניות.
זה נגמר. אז זה לא שאין היום אלימות ברחוב, אבל היא אפסית, לעומת מה שהיה בעבר.
אני חושב גם כשיש איזה נמר
שנייה,
הביביזם הוא הרבה יותר קולני מאשר מעשי. הביביזם הרבה יותר קולני מאשר מעשי.
הוא מאוד קולני.
כשהם יוצאים לרחוב הם חמישה אנשים בערך במונית כזה.
נכון. אפשר לקבל ברשתות הרבה כללות, והשיח הוא נורא, והוא גס, והוא אלים, אבל אני חושב שהחברה הישראלית היום פחות אלימה.
שמע, זה מעודד, כי אתה אומר את זה מבפנים, זאת אומרת, כשאני מדבר עם אנשים, ואני לא ברור על עצמי, אבל כי אני מפגין מאוד צנוע ובמידה, ויותר מדבר וכותב מאשר עושה, אבל אתה נמצא שם בכל מקום, זאת אומרת, לאורך כל הדרך, אם זה שלום עכשיו, ואם זה כל התנועות החברתיות, וכמובן כחבר בכיר במרץ במשך כל השנים, אם אתה אומר את זה, זה קצת מעודד אותי, כי בתחושה, באמת, השיא התקופה, דיברנו ועוד נדבר על בלפור, וכל מה שקרה בשנתיים האלה של המחאה הגדולה, התחושה הייתה שאנחנו הולכים לפיצוץ לא נורמלי, ומי יודע מה יקרה ביום שהוא יגורש, כן, לדבריהם, ביום שהוא ייאלץ לעזוב את הלשכה ואת בלפור, ואני טענתי, נפיחה, תהיה נפיחה, זאת אומרת, פתאום זה יתפוגר כזה.
נכון, וצדקת.
הם לא יעשו שום דבר מיוחד, מה הם כבר יכולים לעשות?
וצדקת.
יכול להיות שמחר מישהו ירצח, אני לא, אתה יודע, שלא נדע, אבל... אבל זה, כן, נכון, אבל זה פחות ממה שהיה נדמה. אז אם באמת, אני באמת רוצה לשחרר אותך מוקדם היום, מגיע לך, אתה עובד קשה, בשבילנו, אבל אם אנחנו רוצים באמת רק... to wrap it up, כמו שאני כל הזמן טוען, שוב, אין לי זכויות יוצרים על שום דבר, החברה איכשהו תסתדר בינה לבין עצמה, גם עם הדתיים נסתדר, גם עם המגבלות, ניסויים אזרחיים, לזה יש פתרון, אנחנו ניסה לחול, או לא ניסה פעם, נעשו בקפריסין, היום הולכים, עושים חתונה אצל יער לפיד, או שולה אלוני שהתחילה עם זה בזמנו, ואחרים, יש פתרונות, מי שרוצה ללכת לרבנות, שילך לרבנות, לצערי לא מקשיבים לי גם בתוך המשפחה, אבל אם אני עשיתי את זה, אז מה אני יכול להגיד לאחרים?
נכון.
אז אנחנו אומרים שיש כל מיני דברים שיכולים להיפטר, מה שאני כרגע לא רואה לו מוצא, תקן אותי אם אני טועה, ונדמה לי שככה התחלנו לשיחה, ואולי ככה גם נגיע לסיומה, מה שקורה מעבר לקו. והאבסורד הגדול בעיניי הוא שכל אלה שמנציחים בעצם במה שקורה מעבר לקו, הם בפועל לא עוברים אותו. זאת אומרת, אם אני מסתכל על רוב מצביעי הימין, חוץ מאשר באמת ההארדקור של המתנחלים, אין להם מושג איפה הקו הירוק, אבל הם לא מגיעים לשום התנחלות. תגיד להם רשימה של, לא יודע מה, 40, 50 יישובים שמעבר לקו הירוק, הם לא ידעו למקם אותם על המפה. הם בחיים לא היו שם. אנחנו שעשינו מילואים, היינו שם הרבה יותר מהם. שזה מדהים.
כן, אני לא יודע מי היה יותר ומי היה פחות, אבל זו בהחלט נקודה שראויה לתשומת לב, אני לא יכול להגיד שלא, בהחלט.
אתה נראה לי מותש. מוסי, קודם כל תודה באמת שהקדשת לי
מזמנך
בסוף יום ארוך בכנסת, ולקראת שבוע חדש בכנסת, שבוע של אחרי החגים, צריך להגיד, חוזרים כולנו לעבודה.
לגמרי.
אז יצאתי קצת אופטימי, אני חייב להגיד.
שמח לשמוע.
כן, לא, באמת, יותר מה שציפיתי, כי לא חשבתי שאתה נביא זעם או משהו, כי אנחנו קצת עוקבים ומכירים מרחוק לפחות, אבל באמת, כמי שנמצא בתוך העניינים, והיום גם כחלק מהקואליציה וחלק מהממשלה, זה נשמע קצת, קצת טיפ-טיפה באיזשהו, אמרת באיזשהו רעיון שהממשלה זזה במעלה אחת שמאלה בגלל מרץ, שהיא לא לגמרי ימינה, אלא נראה לי משהו
בסגנון הזה. אמרתי שיש מעלות ימינה, אבל אנחנו לא, כן.
בדיוק, אז אולי באמת יש, אולי תהיה תקומה. אז בינתיים תודה.
תודה לך.
או שנתראה בשמחות, מה נגיד לך? אולי יתחיל משהו מתישהו.
בשמחה, תודה. לילה
טוב, תודה רבה.
היה מעניין.
להתראות.
ביי. Meet the Mets, meet the Mets, step
right up and greet the Mets, bring your kiddies, bring your... אחד הדברים המיוחדים בבייסבול הוא שמדובר במשחק שסובב סביב כישלון. גם החובטים הטובים ביותר לא יצליחו לחבוט בכדור יותר מגג שלוש פעמים על כל 10 ניסיונות. טובי הזורקים מאפשרים ממוצע של 3-4 ריצות במשחק, קבוצות, גם הטובות ביותר, יפסידו כ-40% מהמשחקים שלהם בעונה. והמטרה בבייסבול היא לצמצם את הכישלונות ולמזער את מחיר הכישלון. בעולם הספורט שבו המנצח לוקח הכל והניצחון הוא חזות הכלל, בייסבול ממשיך להיות יחידי ביותו משחק של כישלונות. במובן הזה הניו יורק מטס הפכו את ההפסד, הכישלון, לדגל שמעטים המועדונים שמעזים להתעטף בו. בשנת 1957 עזבו את ניו יורק שני מועדוני הבייסבול ששיחקו בנשיונל ליג. הניו יורק ג'יינטס לסן פרנסיסקו והברוקלין דודג'רס ללוס אנג'לס. אוהדיהם נותרו ללא קבוצה. חלק מהאוהדים העבירו את העדתם לניו יורק ינקיז מהאמריקן ליג, חלקם חדלו מלעקוב אחרי המשחק, אך רובם נותרו מתגעגעים. ב-1961 פצח ויליאם שי, עורך דין ניו יורקי, בקמפיין אינטנסיבי שבו איים בהקמת ליגה מתחרה לאמריקן ולנשיונל ליג, כלומר למייג'ור ליג בייסבול. האיום עשה את שלו והליגה אישרה את ההרחבה הראשונה בתולדותיה, וכך הוקם מועדון הניו יורק מטרופוליטנס, או המץ, שהחל לשחק בפולו גראונדס במנהטן, אצטדיונם לשעבר של הג'יינטס, עד שבשנת 1964 עבר לאצטדיון שנקרא על שם ויליאם שי, בפלאשינג קווינס.
The Mets ended their first season with a record of 40 wins and 120 losses, the worst record in the 20th century. They would stay in the cellar for 5 more seasons, but they consistently drew more fans than the New York Yankees.
ההתחלה הייתה גרועה מאוד. המץ הביאו שמות מוכרים לאוהדי הג'יינטס והדודג'רס, היו בסוף הקריירה שלהם, כמו המאמן קייסי סטנגל ואחרים, ונאלצו לבחור שחקנים משניים עקב היותם מועדון חדש. בשנתו הראשונה המועדון הפסיד 120 משחקים, המאזן הגרוע בהיסטוריה המודרנית. עם הזמן החלה להשתפר מצבת השחקנים, ויחד עם הזורק שלימים יהפוך לאגדה טום סיבר, שהגיע למועדון כרוקי ב-1967, והמנג'ר גיל הודג'ז, זכו אוהדי המץ לחזות באליפות ראשונה והיסטורית בשנת 1969, שזיכתה את המועדון בכינוי Amazing Mets. החגיגות לא נמשכו זמן רב. הודג'ז נפטר בשנת 1971 מאירוע לב, והמועדון שהותיר הצליח להפיל לוורלד סיריס סדרת האליפות בשנת 1973, אך כשל מול האתלטיקס באוקלנד. בשנת 1977, בעקבות ריב עם הג'נרל מנג'ר של הקבוצה באותם ימים, נשלח טום סיבר בטרייד לסינסינטי רדס, באירוע שזכה לכינוי המידנייט מסקר. המועדון חזר לתפוס את המקום האחרון בטבלאות הליגה.
Amazing! Amazing!
אסומברוסוס. בשנת 1983 הוא עבר לניו יורק בטרייד אחד הכוכבים הגדולים של הסנט לואיס קרדינלס, קית הרננדז. הוא הצטרף לקבוצה שכללה שחקנים צעירים כדרל סטרוברי, שהיה חובד שהצטיין בהעפת כדורים ליציע, ודווייט גודן, נער הפלא שהיה זורק מהטובים שנראו בליגה. אליו הצטרף הקצ'ר גרי קרטר ממונטריאול, והפאזל הושלם. המץ היו חבורה קצת משוגעת, עם המון מה להוכיח, שלא היססה להצטרף לקרב, גם פיזי, כדי להשיג את הניצחון, והשילוב של ותיקים וצעירים כאחד כבש את הליגה. בשנת 1986, הניו יורק מץ הגיעו לסדרת הגמר הוולד סיריז, לאחר קרב מתיש מול האסטרוס מיוסטון. היריבה בגמר הייתה הבוסטון רד סוקס, מהקבוצות המיתולוגיות של הליגה שלא זכו באליפות מאז 1918. המץ הפסידו את שני המשחקים הראשונים, ניצחו את השניים הבאים, אולם שוב הפסידו במשחק החמישי. במשחק השישי עצר רוג'ר קלמנס, הזורק הצעיר של הרד סוקס, את המץ, אולם הוצא באינינג השמיני, והמץ השיגו שוויון שלקח את הקבוצות להערכה. באינינג העשירי הרד סוקס עלו ליתרון 5-3, והמץ עם שתי פסילות ברצף בלתי נתפס ניצלו סדרת שגיאות, כולל כדור שעבר בין רגליו של ביל בקנר בבסיס הראשון, לנצח את המשחק. במשחק השביעי חזרו המץ לפיגור 3-0, כדי לנצח במשחק 8-5, וזכו באליפות בפעם השנייה והאחרונה עד כה בהיסטוריה של המועדון.
Little roller up along first, behind the bag, it gets through Buckner, here comes Knight and the Mets win it! If one picture is worth a thousand words, you have seen about a million words.
האגדה על איקרוס מספרת על הנער הצעיר שאביו קשר לגבו כנפיים עשויות מנוצות מודבקות בשעבה. שחרון הגבעים גרם לצעיר לעלות מעלה-מעלה, עד ששחום השמש המיס את השעבה והוא צלל אל מותו. המץ שהיו על פסגת העולם ב-1986 לא זכו להגיע לשם שוב. שחקני הקבוצה העבירו לילה אחר לילה במועדונים, פאבים ובילויים, והתוצאה הייתה הרסנית. סמים ואלכוהול, אלימות וסכסוכים קטעו את ההצלחה שלהם ביבה. דווייט גודן נאלץ לפרוש זמנית בשל התמכרות לקוקאין, ושחקנים אחרים כדריל סטרוברי, סבלו מבעיות דומות לאורך הקריירה שלהם. אוהדי המץ נאלצו לראות כיצד בזה אחר זה עוזבים כוכבי הקבוצה את המועדון, והמץ שקעו לתוך עוד עשור אבוד. מדי פעם הגיחו המץ לעוד עונה שבה הגיעו לסדרת הגמר, אולם שם נעצרו. לעתים נדמה היה כי הם מעדיפים שלא להתקרב לאורה המסנבר של ההצלחה ולהישאר במחוזות הבטוחים של הכישלון. אבל אוהדיהם שזוכרים את הפעם האחת שבה המץ היו הקבוצה הטובה ביותר בעולם יודעים, יום יבוא והם שוב יעיזו ויעופו קרוב קרוב לשמש.